אדם ללכת בהן, ולא ללמדן לעצמו. ללמד הכוונה להרגיל. ללמד פירושו להרגיל. ואם מצאתי או נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן, או שכבר למד אחת מהן ונהג בה, כלומר בכל מקרה הוא נמצא במידה הרעה, יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים ובדרך הישרה. דיינו הדרך האמצעית. כן? הרעיון הזה הוא רעיון די אוניברסלי. זאת אומרת, בעוד כמה תרבויות אחרות שמענו על הדרך האמצעית בתור הדרך הטובה.
מה הטעם שהוא...
למשל קונפוציוס אומר את זה, אריסטו אומר את זה.
יש גנטיקה לקמצנות?
יכול להיות, אבל זה לא הנקודה. זאת אומרת, פה מה שאתה שואל, האם זה מולד, לא מולד. אפשר, אם מצא. לא הכרח. כלומר, בכל מקרה, אפילו אם תאמר שזה גנטי, אומר הרמב״ם, אתה יכול לשנות. כלומר, אתה יכול להחליט להתנהג באופן שהוא שונה מאיך שהתרגלת או נולדת עם וכדום. כן, הבחירה החופשית היא מעל לכל זה. מה הטעם שבגללה הרמב״ם משתמש במילה דעה ולא במילה מידה? כי זאת העברית שהוא דיבר. אין שום דבר אחר. לא צריך לחפש שום דבר, שום רמז ושום כלום. זאת פשוט העברית שהוא דיבר. בסדר? לא שום דבר אחר, באמת.
זה יותר נכון?
לא. מה? זה יותר נכון לדבר בעברית כזאת או בעברית כזאת? לא, זה עניין של מוסכמה. פשוט מאוד. איך שמדברים, מדברים. כן.
דרך האמצע, כמו שאמרת
בשיעור
שעבר, זה המוסר
האנושי,
זה לא המוסר...
זה המוסר בכלל.
זה המוסר הטבעי לכאורה?
זאת אומרת, כל אדם יכול להבין פה דברי הרמב״ם. לא צריך להיות יהודי בשביל זה. כלומר, זה משהו, כמו שאמרתי, אוניברסלי. כל אדם על פני כדור הארץ שייך לדברי הרמב״ם האלה. בלי קשר לשאלה אם הוא מישראל או לא מישראל, אם הוא קיבל תורה או לא קיבל תורה. זה שייך למוסר האנושי בכללו. האם אני לא חושב שיש צורך פה להזכיר שיש דבר כזה מוסר אנושי? כן? ברור.
זה הטבעי, זה מה שצריך.
זה המוסר הטבעי, כן. אני לא יודע עד כמה אפשר לקרוא לו טבעי למוסר הטבעי. כי המוסר הטבעי מקורו לא בטבע. מקורו בנשמת האדם. אבל כל אדם יש נשמה, לכן זה נמצא. זה מובן?
נגיד, אפשר ללמוד את זה
שלא
דרך התורה?
האם אני צריך בכלל לענות על השאלה הזאת?
או לא.
נכון, אז למה שאני אעשה את זה? טוב. ברור, אם כך, יש פה קצת. עכשיו, נשאלת השאלה מנקודת מוצא יהודית. מדוע זה נכון שהדרך האמצעית היא הדרך הטובה? למה שלא תגיד, הקצה זה המידה הטובה. אני יודע, פזרנות... לא, אנחנו לא אומרים את זה.
צריך.
צריך, זאת אומרת שלפעמים אדם זקוק לתרופה קיצונית, אז הוא לוקח תרופה קיצונית. כלומר, לפעמים אדם זקוק למורפיום כדי לשכך כאבים. אז זה לא אומר שמורפיום זה המאכל הרגיל. עכשיו אנחנו שואלים, מדוע באופן מהותי, פנימי, האם יש איזושהי סיבה פנימית לכך שהמידה האמצעית היא... המידה הטובה. יפה.
מה?
אני אסביר.
אולי
זה רע לשניהם, זה לא זה ולא זה. זאת אומרת, כלומר, אני לא עושה לא את הרע ההוא ולא את הרע ההוא. אבל אני הייתי אומר ככה, זה, יש פה שאלה. אני מיד אסביר למה הם מתכוונים כל העת. יש אמונת היהדות, מה זה? במה היהדות מאמינה? אולי מישהו יודע? אמונת הייחוד, נכון? מונתאיזמוס בלעז. כלומר שהשם אחד. אם השם אחד, מה ההפך של האמירה שהשם אחד? להגיד שהוא שניים, נכון? חלילה וחס. רחמנה לצלן מידעת, מה? זה גם נכון מה שאתה אומר. אבל פה ניקח את ההנחה של הייחוד. אמונת הייחוד אומרת שהשם אחד. אז ההפך של הייחוד זה הדואליזם, השניות, האמירה שהוא שניים. עכשיו, יש פה בעיה. נאמר שהקדוש ברוך הוא מזדהה עם מפלגה אחת בתוך עולמו. למשל, נאמר שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרוחניות. כמו שהנוצרים אומרים, אגב. כן? הקדוש ברוך הוא אוהב את הרוחניות. אז זה סימן לבריאות. מה שאיננו רוחני, דהיינו גשמי, זה עוין את האלוהים. או שאלוהים עוין את... גשמיות העולם. נכון? ואז אתה נמצא בעולם דואליסטי, כי השאלה, אז מי ברא את החומר? בסופו של דבר מוכרחים להגיע להשקפה שמייחסת את החומר לשטן, או לזה אל אלטרנטיבי. מובן? כלומר, אמונת הייחוד האמיתית מוכרחה לגלות את נקודת האחדות שבגול. עכשיו, יש פה בעיה. אם אני רואה... שאם הייתי אומר שלשל, המידה הימנית היא המידה הטובה, והמידה השמאלית היא המידה הרעה. אז הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא מזדהה עם אחד הקצוות, והקצה השני עומד מחוץ לאלות. מה שאין כן, לפי השיטה של המידה האמצעית, זה מאוד טוב. יוצא לפי זה שהרע איננו עומד בפני עצמו, הוא רק חצי טוב. כי מה זה הפזרנות? זה נדיבות חלקית. מה זה קמצנות? זה גם נדיבות חלקית. כלומר, אתה לקחת דבר אמיתי, שהוא הנדיבות, המידה האמצעית, ואתה מחלק את זה לשני חלקים, יוצאים לך שתי המידות הרעות. יוצא לפי זה שאמונת הייחוד מסתדרת יפה מאוד עם ההנחיה הזאת, של הפילוסופים אגב. אבל זה מאוד מסתדר עם אמונת הייחוד. לומר שהטוב הוא באמצע. כי אז הטוב שבאמצע הוא גם כולל. זה מה שאתה אמרת, שהוא כולל. כן? הוא כולל, וזה לכן יש לנו סימפתיה לגישה הזאת. אוקיי?
בתור יהודים, אנחנו אומרים שהשם בחר בנו מכל העמים, זאת אומרת שכביכול הוא מעדיף משהו אחד או משהו אחר, בכל זאת.
לא. אני חוזר על השאלה שלך. כן, כדי שגם גולשנו היקרים ישמעו. אתה שאלת, הרי אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. אם כן, הוא אוהב מישהו לעומת אחרים. עד כאן שאלתך. מה התשובה לשאלתך?
לא.
לא, התשובה היא לא עוד לא. התשובה היא בעצם שאלתך. אמרת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. הסימן שהוא אוהב את כל העמים. פעם מישהו שאל את הרב צביטה ופליטה. שאל אותו, למה יש כל כך הרבה גויים? אז אמר, מה אתה רוצה שנגיד בבוקר, אשר בחר בנו מכל הג'וקים, מכל הלטאות? מובן? כן, אנחנו בחר מכל העמים. לא בחר בנו מחצי העמים, אלא בחר בנו מכל העמים. אז זה דווקא אוניברסלי מאוד. כן? איך פעם אמר רב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לקח מכל עם קצת, ועשה מזה עם ישראל. מכל העמים הוא בחר. אז עד רבה. אז זה דווקא הנקודה האמצעית. זה כל כך מתאים לנו. יש, כלומר, אפשר לקרוא לכל לנו עם האמצע. יש ממלכה אחרת, הסינים קוראים לעצמה ממלכת האמצע. בסינית, הביטוי שפירושו סין, אני לא יודע סינית, הביטוי שבירושו סין זה ממלכת האמצע. כלומר, זה משמעותו עיקר. זאת אומרת, יש גם כי זה מין שאיפה כזו של כוללות, אבל עם הבדל עצום. יש אמצע שהוא אמצע בגלל שהוא נקודת המרכז, זה עם ישראל, ויש אמצע שהוא אמצע כי הוא כולל, הוא מיליארד. כן? זה מצד ההיקף. כלומר, זה שם זה מצד ההיקף ומצד הנקודה האמצעית. ואני יודע שיש פה איזו התאמה, כי גם אצלם לוח השנה הוא שמשי ירחי. טוב, לא נתרחב יותר מדי. עכשיו, שתי הקצוות, אם כן אומר הרמב״ם, שתי הקצוות זה מידות רעות, והמידה האמיתית היא העמדה האמצעית. עכשיו, פה הוא לא מדגיש את זה, אבל ספר שמונה פרקים הוא הדגיש את זה. שיש נטייה אצל אנשים מסוימים, בדרך כלל דתיים, לחשוב שעד רבה, אחד הקצוות הוא הטוב. אחד הקצוות הוא הטוב, ואומר הרמב״ם, זו טעות חמורה שבאה לפי הנחת דעתו מהשפעה של הגויים. יש פה כנראה יסודות היסטוריים לחשוב את זה. הלכה ד' הדרך הישרה, כן, עכשיו בכל זאת נתייחס לשאלה שלך מלפני כן, כן, אני רק רוצה להזכיר דבר שדיברנו עליו אלף פעמים, המוסר לא לומדים אותו מן התורה, אלא ההפך, מי שאיננו מוסרי, איננו יכול להפוך למוסרי על ידי התורה, כי התורה תעשה אותו מושחת יותר. כן, איך כתוב בגמרא, מסרת קידושים? זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. זכה, איך? איך האדם זכה, נעשית לו התורה סם חיים? איך זכה? על ידי משהו שלפני התורה. שזה המידות שלו. זה הזיכוך של הנפש. אדם צריך קודם כל להזדכך, ומתוך כך, כשהוא לומד תורה, זה מקיים אותו. זה מחזק את המוסריות שלו. כן, יאללה, יתחילו עכשיו כל הקושיות הרגילות. נו?
למה התורה מצווה בכל זאת דברים מוסריים?
למה התורה מצווה על דברים מוסריים? זו שאלה יפה. מה התשובה? כדי להפוך את הדברים האלה גם למצוות. כלומר, חסד עשה עמנו הקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה אותנו לעשות דברים שהמוסר הטבעי מחייב. ואז יוצא שכשאני מקיים משל מצוות לא תרצח, זה דבר שאפילו השכל מחייב אותו, עכשיו אני גם זוכה לדבקות אלוהית על ידי נאמנותי לציווי הזה, כי זה דבר השם.
למה השכל מחייב את זה? זה אומר שגם יהיה לך יותר יצא
לדבר. כל החברות קיבלו את זה. מה?
אם אדם רוצה
מה?
לא לרצוח? כן.
זה מאוד הגיוני לא לרצוח.
מה הגיוני?
כדי שנוכל לחיות. זה תועלתי אפילו. כן.
אם אדם רוצה להתחבר לתורה, הוא לא מוסרי, איזה הכוונה הוא מקבל לפני כן?
איזה מה?
הכוונה הוא מקבל לפני כן, איך הוא יכול ללמוד על
עצמו? מאיפה המוסר בא? כן, זה באמת שאלה יפה. מאיפה בני אדם במהלך הדורות למדו מוסר? המדרש, ויקרא רבה, אומר, דרך ארץ קדמה לתורה. במשך 26 דורות, זאת אומרת, יש 2000 שנה ויותר, של תרבות אנושית, שבמהלכה המוסר התפתח, בלי תורה. עכשיו, אני מעניין איפה זה בא. אם לומר שזה בא מן הטבע, זה לא יכול להיות. למה? כי טבע בני אדם לאכול אחד את השני. נכון? יש ביטוי כזה. האדם זאב לרעהו, או אדם לאדם זאב. זה ביטוי לטיני. הומו הומיני לופוס. האדם זאב לרעהו. אז אם כן, זה לא יכול להיות שזה בא מהטבע. אז מאיפה זה בא? המוסר.
למה לא תגיד שהם פשוט זה אינטרסנטי? זה גם סוג של טבע.
אז קשה לומר שזה רק אינטרסנטי. כי אנחנו רואים שאנשים מתייחסים אל ערכי המוסר כאל ערכים, לא רק כאל צרכים. מה זה?
אני אדם עושה את זה בעצמם.
אז מאיפה זה בא? אני שואל. מי נשמת האדם? מי נשמע? יוצא להם אלוהים שבו. זאת אומרת, כמן שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצדמו, אז ברור שיש באדם איזושהי הכרה שהיא מתנסית מעל הטבע. יוצא לפי זה שיש לנו באדם לפחות ג' מדרגות. נכון? דהר שתי מדרגה, המדרגה הראשונה היא, מה קרה? המדרגה הראשונה היא מדרגת הטבע. הטבע, כפי שאמרנו, הוא אלים, הוא אכזרי. יש בו תחרות. יש מדרגה שנייה, והיא נשמת האדם, ומשם הוא שואב הכרה מוסרית. ויש מדרגה שלישית, והיא תורה, שזה דבר השם שמתגלה אל האדם, ואז מוסיף ממדים נוספים על המוסר הטבעי. אז המדרגה השנייה, כמו שאמרתי, קוראים לה המוסר הטבעי, אבל היא לא בדיוק טבעית. היא מקורה בנשמת האדם. בסדר? אבל זה מסביר מדוע, במשך 2500 שנה עד שניתנה התורה, 2500 שנה של תרבות אנושית, היה מוסר אנושי בלי תורה. ואת 2500 שנה זה בכל זאת ברוכתה של זמן.
אבל
זה
נראה כאילו, את הגורמים החלשים בחברה,
היה להם
עדיף שהשתמשו בכלים כאלה,
כי הם לא יכולו לעבוד. זה מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, זה הטענה של היוונים, הפלטונים. הם טוענים הגויים שהמוסר זה המצא, זה הנשק של החלשים. כן, החלשים חיפשו איך להתגונן, אתה הרי חלש בעולם אכזרי, שבו החזק בולע את החלש. אז הם מצאו איזה פטנט, המציאו את המוסר כדי להתגונן.
כן,
אבל
אם אתה חלש, אתה
עובד
מוסר.
לא, אתה עובד על אנשים, כן? זה כמו שאתה חזק על קטנים, אה? זה בן אדם... בקיצור, זה עובד. זה השיטה היוונית. אז בשיטה הזאת בעצם יוצא שהמוסר זה בלוף אחד גדול. לפי השיטה הזאת. להפריח? לא, אבל להפריח אולי כן. נאמר ככה. מניין לנו היהודים שהמוסר זה משהו עצמותי ולא סתם איזושהי המצאה? כלומר, השאלה הייתה. הרבה פעמים אתה שומע אנשים שאומרים, העולם בגדול הוא אכזרי. כן? כוחות הטבע, איתני הטבע, הם לא מוסריים. אבל יש בתוך הטבע האכזרי הזה, יש בועה קטנה, זה חיי האדם ושם המוסר. זה המקובל. ולכן בעוד מיליארד שנה, כשהשמש תכבה, כל המוסר של האדם לא יועיל לו, הוא יישרף. או יקפה, לא יודע. כן? ככה. עכשיו, אנחנו תלמידי משה, אנחנו טוענים שזה לא ככה, אלא שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל עולמו על פי המוסר. נכון? ככה אנחנו טוענים. ולפי זה יוצא שכאשר אנחנו רואים שצדיק שובר את רגלו כשהוא החליק על קליפת בננה, זה קשה לנו. הוא צדיק, אז למה הוא שבר את הרגל? נכון? זה קושיה יהודית. אצל היווני, עד רבה. זה שהצדיק שבר את רגלו, בכלל מה אכפת לי שהוא צדיק. מאחר הוא החליק בזווית נתונה על קליפה רקובה, אז אם כן, הכרח היה שישבור את רגלו, כי זה חוקי הטבע. נכון? זה המחלוקת בין היוונים ליהודים. אתה איתי?
בערך.
מה? למה? מה אתה בערך? אני עוד לא עניתי על השאלה. אני בינתיים רק מסביר את השאלה. זה לא מובן מה שאני אומר? מה זה בסדר? זה בסדר או זה לא בסדר? טוב, ו... לא, יש השגחה טבעית.
כלומר,
האלוה, הוא מעוניין בזה, לפי היוונים, שקליפות בננה יגרמו לשבירת רגליים בין צדיק בין רשע. הייתי אומר, לא מעוניין, זה כך טבע המציאות. מה אתה אומר?
אמרתי שבסיס השאלה הוא יותר מוסרי.
תסביר לי.
אני מסתכל על הצדיק, למה זה קרה דווקא לצדיק? זה הסתכלות היהודית.
זה לא פייר, כאילו. הוא צדיק, אז למה קורה?
זה המחשבה הזאת,
היא יותר יהודית. אני שואל, אבל על מה היא מתבססת? על מה מתבססים היהודים כדי לטעון שהעולם צריך להיות מוסרי? פשוט מאוד. על... היהודים אומרים שאם אתה מתנהג כמו שצריך עם החבר שלך, יהיה גשם. בסדר? אם אתה מתנהג לא יפה, לא יהיה גשם. תסביר לי את הקורלציה, אני לא הבנתי. ברור? אז אני שואל, אסמך מה היהודים אומרים את זה?
כל הבריאה זה בשביל האדם?
כל הבריאה בשביל האדם? אז אתה חולק על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהעולם לא בשביל האדם. אז אתה מקשיב ממדרש על הרמב״ם, מה? הרמב״ם לא ידע את המדרש. מה, אתם רוצים? חשבתי שאתם כבר יודעים. יפה! מאיפה בא העולם לפי היהדות? השם ברא, יפה. הבריאה מה זה? זה אקט רצוני. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על בריאה, האם יכול להיות הכרח לבריאה? כדי שמשהו יכריח משהו, צריך שיהיה איזשהו טבע קדום שיכריח. מאחר והקדוש ברוך הוא מקור הטבע. לכן, אצלו, האקט של הבריאה הוא אקט רצוני לחלוטין. אקט רצוני, איך קוראים לזה? מוסר. זה מה, זה מציאות, זה דבר מוסרי. כלומר, מתי אתה יכול לדבר על מוסר? כשיש בחירה.
נכון, אבל לעשות דבר א' עובד, זה לא
בכלל
מוסר.
מכה
למישהו או...
כן, זה מוסר מינוס. כשאתה נותן מכה למישהו, זה שייך לתחום המוסר, לצד הרע. כן, מוסר אני קורא לטוב ורע. בסדר?
לא יכול להיות אבל בחירה של משהו סתמי.
לעומת זה, כשאני יודע, הגשם מגדל את החיטה, אי אפשר להגיד יישר כוח לגשם. הוא לא התכוון לזה. אין פה משהו רצוני. אז זה מה שאני אומר, שעצם אמונת הבריאה או ידיעת הבריאה שניתנה לנו על ידי הנבואה, זה מברר שכל המציאות כולה היא פרי של מעשה רצוני, ואם זה פרי של מעשה רצוני, ממילא זה אומר שהכל נתון תחת נוסחה כוללת של המוסר. לכן גם במקום שאתה לא רואה את הפעולה המוסרית של הבורא, אתה יודע שיש תכלית מוסרית למה שמתרחש. ואז יוצא שהמוסר זה לא המצאה של החלשים, אלא להפך. זה יסוד ההוויה, והאמירה שאין מוסריות בכל, היא איזה מין התעלמות משורש המציאות. כן.
אם כל מקום שיש בחירה, אז גם מוכרח שיש פה איזה מוסרי?
כן, זה הולך ביחד.
אז איך זה למשל, דברים טכניים שאדם עושה, אדם יכול לכתוב בעת כחול או שחור, יש פה איזה עניין מוסרי, הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה.
האם יש השלכה מוסרית לדבר, כלומר, האם יש תחומים שהם מחוץ לזה? זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין חובות הלבבות. חובות הלבבות אומר כדבריך, שיש דברים שהם לא טוב ולא רע. אלא אז הבחירה מבוזבזת שם. אתה משתמש בבחירה, לדברים ש... לפי הרמב״ם כל דבר קשור, כי בסופו של דבר יש איזשהו יחס למוסר. אתה משתמש בעת כחול או אדום, אבל העת הזה קנית אותו בכספיך או גזלת אותו. כן, משהו כזה. כן, בבקשה.
לפי זה יוצא שהמוסר נמצא ואנחנו רק כל פעם חושפים אותו?
המוסר נמצא איפה?
המוסר נמצא בבריאה.
כן.
כל פעם...
יפה, יפה.
לא, כפי שכלול הבריאה נכון. אולי הטכנולוגיה, נכון. אז אנחנו חושפים רבדים
של... לא יודע אם זה הטכנולוגיה, אבל יש שאיפה כזאת. לחשוף את הממד המוסרי שבבריאה. עכשיו, וזה מסביר את הגמרא במסכת נדרים. שלעתיד לבוא... אין גהינם, כך כתוב בגמרא, אין גהינם לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. הוא מקדיר בה את העולם. צדיקים, רשעים נידונים בה, צדיקים מתרפאים בה. עכשיו, מה פירוש הדבר? שהחמה, יש לה נרתיק. החמה זה מה שמאפשר לנו לראות. אם יש לה נרתיק, סימן שבעולם לא רואים את האמת כמות שהיא. אנחנו לא רואים ממש את העולם כמות שהוא. ולעתיד לבוא, האמת מתגלה. כשהאמת מתגלה, רשעים נידונים בה. למה? כי מתברר להם שסולם הערכים שלפיו הם פעלו איננו נכון. אז הם נידונים על ידי זה.
מה זה?
אבל רשעים, אבל סליחה, אבל צדיקים, מתרפאים בה. אם אומרים שהצדיק מתרפא, סימן שסתם צדיק,
חולה.
הנחת היסוד של הגמרא, שצדיק הוא חולה. אבל יש בעיה, כי אני מכיר צדיקים בריאים. אז איך זה יכול להיות שהצדיק צריך להתרפא? אלא יש לו חולי אחר. הוא חולה בהגדרה. בגלל שהוא מתנהג בעולם על פי סולם ערכים מוסרי, והמציאות שלפיה הוא חי היא מציאות הגורל. זה כל השאלה של ספר איוב. כן? בספר איוב הוא מתלונן על זה שהוא נאמן לערכים מוסריים והעולם מתנהג איתו כמו סתם איזה טיפת מים בתוך האוקיינוס. זה מה שלא פייר. אבל עתיד לבוא, כשהחמה יוצאת מן ארתיקה, אז מתברר שהצדיק צדק, שמה שהוא האמין בו זה גם המציאות, אז הוא מתרפא. טוב, הלכה ד'. הדרך הישרה היא מידה בינונית, כלומר אמצעית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם. והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות, ריחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. לפיכך ציוו חכמים הראשונים. מה זה ציוו? כל מקום שכתוב ברמב״ם ציוו חכמים, פירוש עצה טובה. ציוו חכמים פירושו עצה טובה. תקנו או משהו כזה. ציוו חכמים הראשונים שיהיה האדם שם דעותיו תמיד. שם מלשון שומה, שמי. הערכה. הוא משער אותן, הוא מכוון אותן בדרך האמצעית, כדי שיהיה שלם בגופו. כיצד? מה זה גופו פה? נפשו. נפשו. כן. יש אומרים ש... טוב, יש פה כתוב למטה שבכתב יד זה לא נמצא מילה בגופו. אבל יכול להיות שגופו הכוונה בעצמו. גופו של דבר. לא גופו במובן. כדי שישלם בגופו. כיצד? לא יהיה בעל חמה, נוח לכעוס, ולא חמת שאינו מרגיש, אפאתי, אלא בינוני. לא יכעס, אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחת. זאת אומרת, זה לא שהוא בלתי נשלט, הרי הבעיה של הכעס זה שאדם מאבד את השליטה על עצמו. של עצמו נזק אדיר, שאדם כבר איננו שולט בעצמו. אבל הוא כועס... כדי שהדבר לא יעשה עוד. זה הכוונה. זאת אומרת, הוא מראה, אם אתם תעשו את זה עוד פעם, אני שורף את המועדון. הוא, טוב, מפחדים ממנו. כן? אם תמשיכו, אני אכעס מאוד. לא רוצים שתכעס. אז לא נעשה. כן? וגם של הרמב״ם, מורה נבוכים, אומר, שכל מקום שכתוב שחרה אף השם, זה תמיד רק על עבודה זרה. עבודה זרה בלבד. אז יש כמה קושיות של המפרשים, שראה מצאנו לכאורה דברים אחרים. אבל... אצל הרמב״ם זה ברור, הוא אומר, אין חרון אף בתורה, אלא על עבודה זרה בלבד. יש הרבה מה לדבר על זה, אבל לא... לא יכעס אלא דבר גדול שראו לכעוס עליו, כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת. וכן, לא יתאווה אלא לדברים שהגוף צריך להם, ואי אפשר לחיות בזולתם. דיין שלמר צדיק, אוכל לסובע נפשו. וכן, לא יעמל בעסקו, אלא להציג דבר שצריך לו לחיי שעה. כן, כמה כסף אתה רוצה, מה שצריך. קניין שנאמר, טוב מעט לצדיק, ולא יקפוץ ידו ביותר, ולא יפזר ממונו, אלא נותן צדקה כפי מיסת ידו, ומלווה כראוי למי שצריך. ולא יהיה מהולל ושוחק, כל הזמן צחוקים, ולא עצב ועונד, אלא שמח כל ימיו, בנחל, בסר פנים יפות, וכן שאר דעותיו, בדרך זו היא דרך אחרת. הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט, יש פה לכאורה דבר אחד שחסר בדברי הרמב״ם, וזה המידה של האדם הקדוש. נכון? הקדוש פה לא מופיע. טוב, כי מושג הקדושה ברמב״ם הוא שונה מאוד ממושג הקדושה כפי שאנחנו מכירים אותו, למשל מספר מסילת ישרים. נכון? גם הרמח"ל בעצמו, באדיר במרום, אומר את זה במפורש. כן, אומר, בעלי הנגלה לבעלי המסר, הוא כותב את זה שחור על גבי לבן. מישהו לפני שבועיים הראה לי את זה, את המקור באדיר במרום, מאוד יפה. אצל הרמב״ם יוצא לי כזה שאין ערך לחיי הגוף. מצד שני, אין שנאה לגוף. כן? כמו שהוא כותב בשמונה פרקים, הקדוש ברוך הוא איננו שונא את הגוף ואיננו רוצה לאבדו. אז מה זה צורכי הגוף? זה מה שאתה צריך לתת לגוף כדי שהוא ישתוק. כן? אתה רעב? תן לגוף לאכול. כי הרי אם אתה לא תיתן לו לאכול, הוא יתמרד, הוא יעשה לך בעיות. אז תן לו לאכול. מה, אתה חושב שאתה יותר טוב בזה שאתה נשאר רעב? אתה פחות מרוכז, תאכל. כן? אתה צריך כסף, יאללה. אתה צריך הנאות, קח. תיקח מה שצריך כדי שתהיה שמח וטוב לב, ואז הנפש, אתה תהיה בריכוז מלא, שלב, ותוכל לעסוק בחוכמה. ואיך שתעסוק בחוכמה, שזה סוף סוף הדבר האמיתי, תוכל גם להידבק בקדוש ברוך. כן? זו דעת הרמב״ם. יוצא לפי זה שהיחס אל הגוף אצל הרמב״ם הוא יחס ניטרלי. לזה הוא קורא קדושה. לא, זה אומר שהוא נבדל בזה שהוא לא נורא אחרי צורכי הגוף, הוא לא משתעבד להם. זה הקדושה לפי הרמב״ם.
הוא עושה מה שצריך על מנת להידבק.
כן, אבל הקדוש האמיתי זה הדבק.
זה נורמלי, שזה רק הדרך, לא הקדוש.
לא, אצל הרמב״ם אין פה, איך לומר, מצבים שונים. כלומר, בכל מצב האדם הטוב הוא תמיד אותו דבר. מובן? אני מתכוון ככה. ברגע שהאדם הגיע אל המדרגה הזאת, זה המדרגה האופטימלית. ככה צריך להישאר תמיד. בסדר? כלומר, הפרישות אצל הרמב״ם, למשל, היא דבר הנדרש לפי שעה. לפעמים יש לאדם נטייה יתרה אל אחת המידות של ריבוי התאווה, אז אומרים לו, תלך קצת בקצה השני. תצום קצת. אבל זה רק לצורך ריפוי. זה כמו שמשל אם אדם כל הזמן אוכל מה שצריך, מתעמל כמו שצריך, הוא אף פעם לא יהיה חולה, אז הוא לא ילך לרופא, והוא גם לא יצטרך לקחת תרופות. בסדר? אני שמעתי על תלמיד חכם אחד במרוקו, שחי 104 שנים, ומעולם לא היה אצל רופא. לא היה צריך. היה בריא. למה? כי הוא התנהג כמו שצריך. אז... איפה היינו? אפשר לומר. לעומת זה, אצל חכמי הקבלה, היחס אל הגוף הוא מאוד שונה. הגוף קדוש. וזה דבר שבאופן פרדוקסלי גורם שכדי לחשוף את הקדושה שבו, אני צריך קודם כל לייסר את הגוף במידת מה. כלומר, יש הרבה סיגופים אצל חכמי הקבלה. בכל זה לא מובן. אם אתה אומר שהגוף הוא קדוש, אז מה אתה עושה לו צרות? אלא אני עושה לו צרות כדי שיחשף הקודש שבו. אחרי שהוא נחשף, מה עושה האדם הקדוש לפי חכמי הקבלה? הוא אוכל, אוכל הרבה, נהנה הרבה מן העולם, יותר מכדי מידתו. או? זה מידת הקדושה. זה פה לא נמצא ברמב״ם, כי דרכו, כדרכיו של חכמי הפשט, לראות את המטרה רק בדקות השכלית, ולא בקדושת הגוף. מושג של קדושת הגוף הקיים ברמב״ם, זה אגב קשור לפרשנות שלו לביטוי צלם אלוהים שבתורה. לפי הרמב״ם, מה זה צלם אלוהים? זה השכל. לפי המהר"ל, מה זה צלם אלוהים? כן, המבנה של הגוף של האדם. זה שונה לגמרי. תראה, אחד אומר שחור, השני אומר לבן. האם זה סותר?
אבל אבל זה מבנה על פי השכל.
לא, 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 לא. עיין בספר דרך חיים למערן מופרד, על חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, שעבר הוא מרחיב מאוד.
גוף עצמו ממש.
כן. הגוף עם הנשמה שלו, כלומר, הכל ביחד.
אפילו, כאילו, בעיה אפילו מבחינת רמב"ם שזה משהו שהוא דומה קצת לתת גוף לקדוש ברוך הוא במידה מסוימת, וזה לא
קשור. יש קשר רחוק לדברים, אבל בואו נעזור את זה. כן. יש
שאלה.
כן, מה השאלה?
כתוב פה זאת דברי חכמים.
כן.
עכשיו, אם בן אדם בא ואומר, אני עכשיו לוקח על עצמי, צריך להיות שמח, אבל אני לוקח חיוך. כן, אני כאילו לוקח את זה
בצורה תבנית
כזאת
עליי,
אז כאילו
זה... האם זה יעזור?
כן,
זה עוזר. תראה, ודאי שזה עוזר. יש אצל הפסיכולוגים, קוראים לזה behaviorism. התנהגותיות, behaviorism. זה בא מהמילה האנגלית behavior.
ואני גם יחכמתי
טוב. תראה, יש משהו מזה. יש מעשה בחכם ותם של רבי נחמן מברסלב. אז מה הוא אומר שם? היה איזה אחד, שני חברים, אחד חכם, השני תם. וטוב, בלי להיכנס לכל הפרטים של הסיפור, שהוא סיפור מרתק של עצמו, בסוף התם מזדמן לו בסוף שהוא הופך להיות פקיד אצל המלך. ואף על פי שהוא סופר תם, נאיבי חבל על הזמן, אבל מאחר והוא חי בחברה של חכמים, הוא קונה קצת חוכמה. ואז בסוף הוא הולך ועולה במעלות החוכמה, ואז הוא עולה על החכמה. יש בחינה כזאת. הלכה כל אדם שדעותיו, דעות, בינוניות, ממוצעות, נקרא חכם. עכשיו, המילה חכם יש לה כמה משמעויות. זה פה, איך נאמר, זה מילה שמשמשת לכמה כיוונים. הביטוי חכם כאן הוא לא חכם במובן השכלי, אלא חכם במובן המוסרי. מאיפה הרמב״ם לקח שיש הבדל שיכול להיות חכם בתור הגדרה מוסרית? זה כתוב בירמיהו הנביא. זה הפסוק שהוא מביא בספר מורה נבוכים, חלק שלישי, בפרק האחרון, לבריאות. הוא אומר, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל, וידוע אותי. אז אם אתה אומר, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אז מה כן יתהלל בהשכל וידוע? משמע שחכם זה לא השכל וידוע. או? זה שני דברים. אז השכל וידוע זאת הידיעה השכלית, חכם זאת המעלה המוסרית. ככה מסביר הרמב״ם.
זה אומרים
דעה על השכל ב... לא, וזה, השכל בתור, בתפילה זה משהו אחר. זה להצליח. כן. אז אם כן הרמב״ם לקח את ההבחנה הזאת בספר מורה נבוכים. לכן אומר, כל אדם שדעותיו דעות בינוניות ממוצעות נקרא חכם. אגב, זה גם במשנה ככה. במשנה יש הבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ, נכון? יש הלכות במסכת דמאי. כל המסכת הזאת היא מסכת שבאה להבחין בין חכם לעם הארץ. מה זה שם עם הארץ? זה מי שיש לו פגם מוסרי. זאת אומרת, הוא איננו מפריש תרומות ומעשרות כראוי. אז הוא גוזל את הכהן. והחכם, כן, זה מי שכן מקפיד על זה. כן, רואים שההגדרה של חכם ולא חכם היא הגדרה מוסרית ולא הגדרה שכלית. כי העם הארץ שמוזכר שם יכול להיות סופר אינטליגנט. לא זה מה שקובע.
אז אם תגיד, זה מי שלא משלם מיסים?
למשל. הדבר הראשון ששואלים את האדם כשהוא עולה למעלה זה נסעת ונתת באמונה? אחרי זה שואלים אותו קבעת העיתים לתורה. כל אדם שדעותיו, דעות בינוניות ממוצעות נקרא חכם, ומישהו מדקדק על עצמו ויותר, והתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. מה זה לכאורה? זה סותר כל מה שאמרנו עד עכשיו? עד עכשיו אמרת שהמידות הקיצוניות הן רעות? פתאום אתה אומר שמי שמתרחק מן הדעה הבינונית, מהמידה האמצעית, הוא נקרא חסיד. הסתירה פה בולטת לעין. כן, ברור? מישהו לא הבין את הסתירה? הבנת את הסתירה? אתה שם, עם הכיפה. כן? כן, יופי. יש לכם בוחן עוד מעט על זה. תוציאו דפים. וזה נחשב בסוף לציון הסופי. כיצד? אז היה כיצד באמת, זה יכול להיות. מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויש שפל רוח ביותר, נקרא חסיד. וזוהי מידת חסידות. ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה ענב, נקרא חכם, וזוהי מידת חוכמה. והדרך זו שעל כל הדעות, החסידים הראשונים היו מתאים דעות שלהם מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות. יש דעה שמתאים אותה כנגד הקצה האחרון, יש דעה שמתאים אותה כנגד הקצה הראשון, וזהו לפנים משורת הדין. אז מה הוא רוצה כאן? טוב, פה זה כתוב ממש בקצרה, נתמלא ספר שמונה פרקים, קשה לנו להבין מה הוא רוצה. מה שהוא מסביר כאן זה כך, שאף על פי שהמידה האמצעית היא המידה הראויה, אבל מאחר ויש לאדם יצר הרע, הוא צריך קצת ליטות מדרך האמצע. קצת.
זה מה שכתוב?
למה? זה מה שכתוב. כלומר, למה אני מתכוון? נכון שמידת הפזרנות היא מידה רעה. איפה כתוב מעט?
התחלה
קצת הלכה. להתרחק מידה ברונית מעט בצד ובצד 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 ובצד. נכון. אז יש פה סתירה בתוך
המשפט. הקצה האחרון, אני מדבר על הקצה האחרון, בשמונה
פרקים
כתוב שהאחרון
והראשון, כמו קצת בציטוט וקצת... מה, כן,
יתרון,
כן. אז הדברים כתובים פה ממש כזה בקפץ' ברמה, אז צריך לפרק את העסק הזה ל... משפט משפט, אז לאט לאט. קודם כל, הרמב״ם אומר כך, אם ניקח את שתי הקצוות, זה זרע וזרע. המידה האמצעית היא המידה הטובה. אבל, אף על פי ששתי המידות הקיצוניות הן רעות, יש אחת שהיצר מתה אליה יותר מאשר לשנייה. למשל, בנדיבות. הנדיבות היא אמצעית בין הקמצנות לפיזור. אבל יש יותר נטייה לאדם לחטוא בקמצנות מאשר לחטוא בפזרנות. ולכן, כאשר האדם רוצה לשמור על הנדיבות, הוא נוטה קצת אל הפיזור, יותר מכדי הנדיבות הרגילה. לא שהוא מגיע עד הפזרנות עד הסוף, שזה בוודאי רע, אבל הוא קצת צריך להגזים בנדיבות. זה הכוון. מה זה למשל בא? תאוות. נכון שזה יצר הרע, להיות בעל תאווה מאוד, וזה יצר הרע להיות נעדר תאוות. אבל מאחר והנטייה הטבעית של אדם היא יותר לחתו בכיוון של יתר התאווה, לכן ההנחיה של חז"ל היא קצת לכיוון הפרישות. אני מדגיש את הנושא של הקצת, וזה נקרא לפנים משורת הדין. כלומר, אדם עובר מחכם לחסיד, חוץ מיוצא מן הכלל אחד, שהוא הגאווה. שכאן ההנחיה של הרמב״ם היא בגאווה תלך עד הסוף.
ובגלל זה בכוונה הוא עשה.
כן, כן, זה הכוונה. וזה מה שקצת מבלבל פה, נכון. כן.
להגיד אולי על העניין של מה אתה אומר על הנטייה הטבעית, אולי זה עניין של חינוך ובאיזשהו מקום. שאם בן אדם העניין שלו הוא, לא יודע מה, פזרנות יתר בצורה טבעית, כך
חינכו אותו. זה נדיר, זאת אומרת, זה שאדם יהיה לו נטייה טבעית אל הפזרנות, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, ואני אגיד לך גם למה. כי מה קובע שמידה מסוימת היא יותר מצויה בבחינת יצר הרע שלה מאשר מידה אחרת? האם זה היצר ששורשו ברצון לקבל או יצר ששורשו ברצון לתת? ולפי הטבע אנחנו יותר נתונים ליצר של הרצון לקבל מאשר רצון לתת, בגלל שעצם העובדה שאנחנו נבראים, והנברא הגדרתו המקבל.
אבל יש אנשים ש...
אבל יכול להיות, כן, אז במקרה כזה באמת יהיה כיוון הפוך. אבל גם אדם אשר שצריך להתרפא מן הפזרנות, ואז אנחנו מצווים עליו להיות יותר קמצן מהרגיל, את זה נעשה פחות מאשר אדם שצריך לרפא אותו מן הקמצנות, ואז מצווים עליו על הפיזור.
אבל
אם
אדם
מתרפא
מן הפזרנות,
הרב אמר פעם ששפילות רוח זה מול הקדוש ברוך הוא, וענווה זה מול אנשים.
כן, נכון. אבל כדי לקנות שפלות רוח כלפי הקדוש ברוך הוא, אני צריך גם כלפי אנשים להתנהג כך.
בהתחלה.
זה כמו שהרמב״ם מביא בשם ספר חובות הלבבות, הוא אומר, ראיתי באחד מספרי המוסר, הוא מתכוון לספר חובות הלבבות, הסיפור המפורסם על אותו אדם, אותו חסיד שירד בספינה. מכיר? אותו חסיד שירד בספינה, מכיר? לא. מדובר, יש סיפור כזה, מספר בעל חובות הלבבות, על איזה חסיד שירד בספינה, ולא היה לו מה לשלם. הוא ביקש בכל זאת שיעשו לו טובה, אז שמו אותו במקום היותר מזופת בספינה, המלוכלך ביותר, ואז אחד מהעבדים שבספינה היה צריך לעשות את זרחיו, מחילה מכבודכם, והשתין עליו. ואמר אותו חסיד שזה היה היום השמח ביותר בימיו, כי הוא הרגיש שאין לו שום התעוררות של כעס כלפי אותו עבד נקלה. כי אז הוא הרגיש שהוא קנה את מידת השפלות. עכשיו, זה בא, האם זה אומר, האם זה הלכה, שאדם צריך לבקש שיעשו עליו פיפי? התשובה היא לא. אלא לפי מצבו של אותו אדם שהיה זקוק לקניין המידה הזאת, זה היה ראוי. או, זה לא חלילה ש... כן, טוב.
הרב,
כן.
הרמב״ם אומר, נדמה לי ב8 פרקים שהמצוות הן כבר מסודרות בדרך... אמצע פלוס.
כן, בדרך כלל. כן, אבל לפעמים האדם זקוק לריפוי.
אז אם המצוות הם בעצמם, יש להם נטייה נגדית קצת, אז איך יכול להיות אדם שיהיה חסיד? כי אז הוא יתה עוד יותר.
לא, בזה הוא יהיה חסיד. יקיים את המצוות, יהיה חסיד. ככה אומר הרבה.
זאת אומרת, החסידות זה להיות צדיק.
נכון. הלכה, ו'. ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים. והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר, והלכת בדרכיו. כך לימדו בפירוש מצווה זו. חזל. מה הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון. מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום. מה הוא נקרא קדוש, אף אתה היה קדוש. שימו לב לביטוי של הרמב״ם. הרמב״ם קצת שינה את הניסוח של חזל. בחזל לא כתוב מה הוא נקרא. למה הוא רחום, אף אתה רחום. אבל הרמב״ם אומר, הרי אי אפשר לתת הגדרות חיוביות לאלוהות. כל ההגדרות הן בדרך דרכי השלילה, תיארי השלילה. אז לכן הוא אומר, מה הוא נקרא רחום? אבל פי שבאמת מצד עצמותו, אתה לא יכול להגיד עליו רחום. מה הוא נקרא רחום? אף אתה היה רחום. כלומר, לפי איך שהוא נקרא, בתורה. על דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכינויים, ער הפיים ורב חסד. צדיק וישר תמים גיבור וחזק וחלוצה בהם, להודיע שהם דרכים טובים וישרים, וחייב אדם להניג עצמו בהם ולהידמות אליו כפי כוחו. ההלכה הזאת, שהיא הלכה מנוסחת בצורה פשוטה ביותר, היא בעצם מהפכנית. בגלל שההלכה המקורית שאומרת, אתה צריך להיות אדם ישר וטוב. זה אפילו לא הלכה, זה מה שנקרא המוסר הטבעי. פתאום אומר לנו הרמב״ם בהלכה הבאה, תדע לך שהקדוש ברוך הוא גם ציווה אותנו ללכת בדרך הזאת. אז שוב נשאלת השאלה, מה זה הוסיף? שיש שם ציווה. אז במורה נבוכים, בסוף חלק שלישי, איפה שהרמב״ם דן בשאלה, מהי תכלית חיי האדם? שאלה פשוטה. מה תכלית חיי האדם? עכשיו מדבר על סולם כזה, שיש 4 מטרות שבני אדם קבעו לעצמם. אחת, נמוכה. או גבוהה מהשנייה, אתה תלוי אורחי. המטרה הנמוכה ביותר זה שאנשים רוצים כסף. כן, שלמות הרכוש. אומר הרמב״ם זה שטויות, אף על פי שזה טוב שיש כסף, אבל לשים את זה כתכלית החיים זה בעיה. מדוע? בגלל שזה הכל בנוי על דמיון. כלומר, מה קובע שדבר מסוים הוא שלי ולא שלך? יש איזו מוסכמה, שברגע שאני נתתי לך כסף, או חתמתי על שק, או הגבעתי, זה הופך להיות שלי. אבל מצד האמת, לא השתנה בי שום דבר, וגם בחפץ הקנוי לא השתנה דבר. כך שזה בעצם השקעת חייו של האדם בדבר שהוא כמעט כולו דמיון. חבל, כן.
זה אדם מוסרי, אני מנצל את הדבר לעניין מוסרי.
כן, אבל למה זה צריך להיות שלי בשביל זה? זאת אומרת, היה אפשר גם שיהיה מה שנקרא הקומוניזם הפרימיטיבי, ככה קוראים לזה אצל המרקסיסטים. שבפרה-היסטוריה לא היה רכוש. בני אדם יסדרו יפה מה? אדם היה צריך חתיכת אבן, אז הוא הכין לעצמו כלי עם זה.
אבל אדם מוסרי רכוש, שהפוך את הרכוש לעניין מוסרי.
כן, אבל עצם העובדה שאני רוכש, זה לא יכול להיות מטרה. זה מה שאומר הרמב״ם. בסדר? ודאי, צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. כן, הצדיקים מאוד אוהבים כסף. למה? כי עם הכסף הזה הם עושים הרבה דברים טובים. אבל זה לא שהוא אוהב את עצם העובדה שיש לו כסף, שזה דבר מיותר ומטופש להשקיע בזה את החיים. כך אומר הרמב״ם. יש מעלה שנייה, זה מעלה יותר טובה, זה הגוף. אדם רוצה שיהיה לו שרירים, רוצה להיות בריא, וכמו שנוהגים בעם ובהמון לומר, העיקר הבריאות. כשאתה מבקר חולים, אתה רואה בן אדם על הפנים, בסוף אתה אומר לו, העיקר הבריאות. תודה רבה. זה, אבל... זה נפלט. העיקר הבריאות. אז העיקר הבריאות אומר רמב״ם, זה לא נכון, כי הרי זה שהאדם הוא בריא, גם החתול צריך להיות בריא, גם הזאב צריך להיות בריא. אז זה מיוחד לאדם באשר הוא בעל חיים, לא לאדם באשר הוא אדם. אבל זה קצת יותר טוב. כן.
יש
את
העניין
הזה
שאי אפשר להיות נביא חולה, למשל.
כן, ברור, זה תנאי, אבל זאת לא המטרה, זה שוב, אני חוזר. גם הנביא צריך להיות עשיר, גם זה למדנו. אבל אדם לא אומר, אני אהיה נביא כדי להיות עשיר, אלא ההפך, אני אהיה עשיר כדי להיות נביא. זאת אומרת שהעושר הוא לא מטרה. ראיתי?
אז אומר שגם הבריאות...
אפשר לקבל תשובה לשאלה?
כל דבר זה אמצעים ככה.
נכון, נכון, זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם לא נגד כסף ונגד בריאות, רק אומר, אל תעשה מזה עניין. כלומר, אל תעשה מזה מטרה. ברור שאם אתה חולה, תלך לרופא, ברור שאם אין לך כסף, לך תעבוד, יהיה לך כסף. אבל זאת לא המטרה. מטרה שלישית, אומר רמב״ם, אנשים קבעו לעצמם את שלמות המידות. הנה, זה הנושא שלנו. הוא צריך להיות בעל מידות טובות. הוא אומר רמב״ם, זה טוב, אבל יש פה... וזה באמת מיוחד לאדם, כן? לא שמענו שיש ספרי מוסר לחתולים. ו... מה, התורה שבעל זה? לחתולים? לא. לא, לא. אז החתול מסתדר טוב מאוד גם בסיעת ישרים. אבל, אז כן, זה מיוחד לאדם באשר הוא אדם, זה קצת יותר טוב. אומר רמב״ם, אבל זה, גם זה לא יכול להיות מטרה. למה? כי לשם מה זקוקים למידות? כאן הרמב״ם אומר משהו תמוע מאוד. הוא אומר, זקוקים למידות בשביל תקינות יחסי בני אדם זה עם זה. יוצא לפי זה, לא שזה אינטרסנטי, אבל זה תועלתי. זאת אומרת, אם ניקח אדם באי בודד, מה יעשה האדם עם כל המידות הטובות שלו? הוא נדיב. כן, אבל אני לא למי לתת צדקה. כן? זה, יש פה בעיה. לכן אומר הרמב״ם, גם זה לא יכול להיות המטרה העצמית של האדם, למרות שזה הכרחי וחשוב. לכן אומר הרמב״ם, צריך למצוא מטרה שהיא מיוחדת לאדם באשר הוא אדם, והיא לדעת את השם. השגת המושכלות כמות שהן, וזה מיוחד לאדם באשר הוא אדם, ואין לאדם שיתוף עם זולתו בדבר הזה, כמו שנאמר, יהיו לך לבדיך ונזרים איתך. עכשיו כל זה אומר הרמב״ם, זה אמר, זה הנביא ירמיהו. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, זה חכם המידות. ואת הלל גיבור בגבורתו, זה בעל הבריאות. ואת הלל עשיר באושרו, זה בעל הכסף. כל זה לא מטרה. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. כן, המטרה היא לדעת את השם. עכשיו, לא. זה הוצא אל הפועל של האדם באשר הוא אדם. זה עניינו של האדם. איך אומר הרמב״ם? אבל יש פה בעיה. שהפסוק ממשיך. הרמב״ם אומר, תשים לב. מה זה מרוויח? בסדר, אבל זה כשר, זה כשר, זה לא בשביל איזה משהו מצד הנקודה השפלה שבי, זה מצד המעלה. שהדבר הזה הוא נחשף, הוא נחשף לאדם. עכשיו, הרמב״ם ממיר שם שהפסוק ממשיך. הוא אומר כי אם זה היה כל האמת, היה ראוי שהנביא יפסיק את הפסוק כאן. הוא אומר, השכל וידוע אותי. או, כי אני אחד, או כי אין כמוני, או אין לי גוף, מה? אבל הפסוק ממשיך, אומר, כי אני השם, עושה חסד, צדקה ומשפט, כי באלה חפצתי בארץ, נאום השם. כן, אז מה זה חסד ומשפט וצדקה? מה זה הדברים האלה? זה מידות, נכון? אומר הרמב״ם, כי אחרי שאדם יודע את השם, יש לו מטרה נוספת. והיא לעשות חסד, צדקה ומשפט. כי בזה הוא דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שבארנו בעניין הודיעני נא את דרכיך. שבונייני את דרכיך, התשובה הייתה, השם, השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד אין. אז לכאורה, חזרנו אל המטרה השלישית. אתה אומר לי מטרה חמישית, כשמצד האמת חזרת רק למטרה השלישית, אמרת לי לפני כן שהמידות זה לא מטרה. פתאום אתה אומר לי, אחרי שאתה יודע את השם, יש לך מטרה יותר נעלה וזה המידות. תרתי לסתרי, יש כאן ברמב״ם. כן? השאלה ברורה, אני מקווה. מישהו לא הבין בו? הבנת שם את השאלה? למה אתה לא שואל אם אתה לא מבין? למי נועד השיעור? הוא נועד לך בלבד. לכן, אם אתה לא הבנת, ואתה לא שואל, אז זה לא עוזר לי. כי נתתי את השיעור לריק. כי השיעור לא ניתן לאלה שמבינים, הוא ניתן למי שלא מבין, כדי שהוא יבין. אז זה פה הערה מוסרית כללית, שאין זה מן הראוי שאדם ייכנס לשיעור, והוא לא מבין ולא שואל. זה סקנדל, זה פשוט שערורייה. מעמידה את כל קיומו של העולם בשאלה. טוב, בואו נחזור לעניין. אני אחר כך אני אסגור אותך חשבון. אם כן, כי אני, מה זה אומר? שאחרי שהאדם יודע את השם, אז המידות שלו זה כבר לא מידות תועלתיות, אלא זה מידות החושפות דעת אלוהים שלו. כלומר, זה ההמשכה של דעת השם שלו. וזה בדיוק מה שהרמב״ם כאן אומר בהלכה וב. כן, שאלה אם זה במודע או לא במודע. כן? אגב, גם אצל הגויים מצאנו את זה, שיש אנשים שהמטרה של המוסר לפי אריסטו היא להשלים את האדם באשר הוא אדם, ולפי אפלטון זה להידבק במידות האלוהיות. שתי הבחינות האלה נמצאות, גם בעמוד השער של ספר מסילת ישרים. מה כתוב שם? ספר מסילת ישרים, מה המשך? לא, אתה דילגת על שורה. כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. חיברו, החכם, הכולל, כמו ערך חיים בוצטו נרו. משה חיים בוצטו נרו. דפוס מנטובה. דפוס אמסטרדם, סליחה, שנת תפקוף. בדפוס רבי יעקב בסן, בהסכמת רבי רפאל מלדולה. אז מה? אז רגע, אני אסביר, מה כתוב בהקדמה של בשער של מסילת ישרים? כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. אז מוסר זה המידות הטובות כדי להיות אדם, כמו שאומרים בערבית, בין אמנש, כלומר להיות בן אדם. ויש יראת השם, שזה מהו רחום, אף אתה רחום, מה שהרמב״ם כאן אומר. כן, מה אתה אומר?
אז אני בעצם מנסה להבין, מולת הבוקר, שאחרי שאדם, קודם כל אדם הוא מוסרי בסיסי, ואז הוא מגיע לידיעת השם, ואז כשהוא יודע את השם, המידות שלו הם המשך, הם הדבקות בעצם. זאת אומרת, יש שני שלבים למידות.
יפה, יפה מאוד. יפה מאוד. זה בדיוק מה שכתוב כאן על החבר. ומצווים אנו ללכת בדרכים האלו הבינוניים ובדרכים האטומים והישרים, שנאמר והלכת בדרכיו, כך לימדו בפירוש מצווה זו, מהו נקרא חנון, אף אתה היה חנון, מהו נקרא רחום, אף אתה היה רחום, מהו נקרא קדוש, אף אתה היה קדוש, ועל דרך זו קראו הנביאים לאל, בכל אותם הכינויים, ערך אפיים רב חסד, צדיק וישר. תמים, גיבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שהם דרכים טובים וישרים, וחייב אדם להנהיג עצמו בהן, ולהידמות אליו, ולהיכוכו.
אורות התורה, סדרת שיעורים מפי הרב דוד חי הכהן.
מה זה לדעת את השם? זה נכון, זה מבורר בהלכות תשובה. תראיתי. כן. בוודאי. כי איך האדם יכול לדעת את השם אם הוא מושחת?
סדרת שיעורים מפי הרב דוד חי הכהן.
לא, הוא לא יכול. הוא לא יכול כי הוא לא יודע את השם. זה מן התורה.
עולת הבוקר, פינתו של הרב דוב ביגון.
ציווך החביב. טוב, אחר כך יש פה הלכה רחבה שעניינה כיצד קונים את המידות האלה, ואת זה בעזרת השם יתברך נראה בפעם הבאה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.